Шалом, ידידיי היקרים. היום אני אספר לכם על פרשת בעלו יסחו. הפרשה שלנו היא מדברת על הדלקת המנוירו התאורו במשכן ואחר כך בבית המקדש. המצווה הזאת, המצווה הגדולה הענקית הזאת, היא הייתה על אהרון, אהרון הכהן ועל כהנים שיהיו אחריו. אתם זוכרים כשבאו כל ראשי השבטים והביאו מתנות והביאו קורבנות בחנוכת המזבח, בחנוכת המשכן, רק משבט לוי לא קיבל השם שום מתנה. ואהרון, הוא פחד בתוך הלב שלו, אוי, אולי השם לא רוצה מתנה מהשבט שלי בגלל שיש עליי אבון, בגלל שאני שמתי את הזהב לתוך האש ויצא ממנו עגל, שאחר כך השתחוו לו לעבודה זרה, אולי השם כועס עליי. השם ראה את הדאגה של אהרון, והשם אמר לאהרון, אל תדאג, המתנה שלך, המצווה שלך, היא יותר גדולה משאר השבטים. הרי הם הביאו את הקורבן, קורבן חנוכת הבית, רק פעם אחת. ואתה כל יום תיכנס לקודש ותדליק לפניי את המנורה. ואהרון הוא שמע את זה והוא שמח בכל ליבו. איי, באיזה הרגשה של כבוד, של שמחה, של קדושה, באיזה הרגשה הוא עלה על שלוש מדרגות, והוא פעם הראשונה הדליק את המנורה. איי, איזה קדושה, איך הוא העלה כל פתיל ופתיל, איך שהוא העלה אותם עד שהם הדליקו ויעירו לפני השם. אתם יודעים שכל האנשים שהם מקבלים איזה דבר חדש, בהתחלה כשהם מקבלים אותו, השמחה שלהם מאוד מאוד גדולה. מתנה חדשה, התפקיד חדש. ילד אחד, המורה, הרבי בכיתה, אמר לו, יש לך תפקיד, אני נותן לך תפקיד מיוחד, יש לנו בכיתה איזה צמח, ואני רוצה שהצמח הזה תמיד יהיה טרי ורענן. אני מבקש ממך, אני נותן לך תפקיד כל בוקר להשקות את הצמח, לשים עליו מים. איך שהוא שמח התלמיד הזה, שמכל הכיתה הרבי בחר דווקא אותו שהוא ישקה את הצמח. בשמחה הזו הוא ישקע אותו ביום הראשון, וביום השני, וביום השלישי, וביום הרביעי הוא גם ישקע אותו, אבל כבר לא עם אותה שמחה כמו ביום הראשון. ואחרי שבועיים הוא פעם ראשונה שכח להשקות את הצמח. ואחר כך עוד פעם שכח. וכשהוא השקע את הצמח הזה, טוב, נו, אני חייב לעשות את זה כי הרבי סומך עליי, אבל, נו, בסדר, אני לא כל כך רוצה להשקות אותו. זה כבר נמאס לי. התפקיד שלו כבר לא כל כך חשוב בעיניו. אתם חושבים שאהרון הכהן גם ככה התייחס להדלקת הנרות? להדלקת נרות המנורה? לא ולא. אהרון הכהן, כל יום, כל החיים שלו, כל פעם הוא היה ניגש למנוירו עם אותה הרגשה, אותו התלהבות, אותה שמחה כמו בפעם הראשונה. איי, מצווה של השם, מצווה הגדולה הזאת. כל יום, כל יום הוא היה מוצא בה עוד טעם ועוד שמחה נוספת. ואף פעם הוא לא עשה אותה ככה, לא. בהתלהבות, בשמחה, כל יום, יום יום, כל החיים שלו הוא היה ניגש למנוירה. כמה שאנחנו צריכים ללמוד מאהרון. כמה שאנחנו צריכים להשתדל שכל מצווה שאנחנו כבר התרגלנו לעשות אותה, שהמצווה הזו כל יום, 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 כל החיים שלנו תהיה עלינו חדשה כמו בפעם הראשונה. כל יום אנחנו נקיים אותה עם אותה שמחה כמו בפעם הראשונה. השם אמר, השם אמר למשה רבינו, אתה צריך לקדש את הלוויים שהם ישרתו במשכן. איך מחדשים אותם? מתארים אותם מכל תומות. הם צריכים להתנהג כמו שמתנהגים אל אנשים שהם נטמעו בכל מיני תומות. איך מתארים אותם? מורידים מהם את כל השיער, והם צריכים לטבול במקווה, וצריכים להלביש בגדים חדשים לבנים, ואז הלוויים הם נתונים לעזור לכהנים. הכהן הגדול, אהרון הכהן, הוא חייב לקבל כל לוי ולוי, והוא חייב להקדיש כל לוי להשם. איך מקדישים להשם? כמו שאנחנו עושים את זה עם לולב בסוכות. לוקחים לולב ואנחנו עושים נענועים למזרח, לכל כיווני העולם, וגם למעלה וגם למטה. כי אנחנו לא יודעים איפה השם, השם הוא בכל מקום. אנחנו מקדישים את הלולב, מנענים אותו לכל הכיוונים שבעולם. כך אהרון היה צריך לעשות עם כל אחד מהלוויים. אתם יודעים כמה לוויים היו? וואי, 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 אלפים, אלפים. וכל אחד היה ניגש אליו, ואהרון היה מרים אותו ומנענע אותו לפני השם, מקדיש אותו לעבודת הקודש. הוא היה מנענע אותו לכל כיווני העולם, וגם למעלה וגם למטה. היו כהנים שהם רזים ולא כל כך קשה להרים אותם. היו כהנים שהם שמנים, איך להרים אותם ולנענע? אהרון, הוא לא פחד. הוא לא חשב, אפילו לא חשב שהוא יכול לא להצליח. אם השם אומר ככה להקדיש את כהני, את הלוויים, אז הוא ניגש גם לעבודה הזו עם כל המרץ, עם כל הכוח שלו. והוא הרים, והשם עזר לו. והשם כמובן, כמובן, אם השם נותן תפקיד, אז השם גם נותן לנו כוח לעשות את התפקיד הזה. את כל הכהנים אהרון הקדיש להשם, והכין אותם לעבודה בקוידש, במשכן. אחרי שהכהנים והלוויים הם כולם היו מוכנים לעבודה במשכן, אז התחיל אהרון להקריב את הקורבנות. עברה שנה, בדיוק שנה, אחרי שבני ישראל יצאו מארץ מצרים. והגיע הזמן של מה? נכון, הגיע הזמן של הפסח. הרי בפסח יצאו בני ישראל ממצרים. עברה שנה, הגיע הפסח החדש. אחרי שנה. כל בני ישראל בשמחה גדולה. הם אספו, התאספו בקבוצות חבורות, וכל חבורה הם הכינו את הקורבן. הם הכינו את הכבש הזה, את הגדי הזה, בשביל קורבן פסח. וואי. הם הגיעו כולם לארון, וכל אחד עם פסחו. הם שחטו את הקורבנות, והם הקריבו את החלקים של הקורבנות להשם, והחלק שהם חייבים לאכול אותו בחבורה, הם חזרו, והם צלו את הקורבנות שלהם, והתחילו לחלק לכל בני החבורה. פתאום מגיעים למוישה רבינו כמה יהודים עצובים מאוד, והם אמרו לו, יש לנו בעיה, אנחנו לא יכולים להקריב את קורבן פסח, כי אנחנו טמאי מת, אנחנו סחבנו כל הדרך, אנחנו סחבנו את העצמות של יוסף ממצרים, אנחנו צריכים לקבור אותו בארץ ישראל בשכם. אנחנו סחבנו את העצמות של יוסף, ואנחנו בגלל זה לא נקיים, לא טהורים, ולא יכולים להקריב קורבן. למה נגורו? למה אנחנו צריכים להיות גרועים מכל בני ישראל? הרי אנחנו עסקנו במצווה, אנחנו סוחבים את העצמות של יוסף בשביל לקבור אותו. אנחנו עסקנו במצווה, למה אנחנו נפסיד את המצווה האחרת? מצווה של הקרבת קורבן פסח, של אכילת קורבן פסח. למה נגורו? אמרו האנשים האלה. ומוישה רבינו, וואי, איזה גדול מוישה רבינו, אף נביא אחר לא יכל לעשות דבר כזה ולדבר עם השם מתי שהוא רוצה. אבל מוישה רבינו בכל רגע מתי שהוא רוצה, הוא יכל לדבר עם השם. הוא פנה מהאנשים האלה, והוא פנה להשם, והתפלל אליו, והדבר איתו. השם, היהודים האלה הם לא אשמים בשום עבירה, אבל הם מפסידים מצווה. איך יכול להיות שבגלל מצווה אחת הם מפסידים מצווה אחרת? הרי אנחנו יודעים שהמצווה היא גוררת אחרי את מצווה אחרת. מי שעשה מצווה הוא מקבל עוד מצווה במתנה, ומי שעשה אותה מקבל עוד מצווה במתנה. איך יכול להיות שהם הפסידו? אמר הקודש ברוך הוא, מיד ענה למשה רבינו. הוא אמר, האנשים האלה לא יפסידו. ובגללם, ובגלל שהם כל כך רוצים לקיים עוד מצווה, בגללם אני נותן עוד מצווה אחת שעדיין לא ידעתם. המצווה הזו היא פסח שני. בדיוק חודש אחרי פסח, 30 יום אחרי פסח, יהיה לכם פסח שני. בפסח שני אותם האנשים שהם לא יכלו להקריב קורבן ביחד עם כל בני ישראל, כי היו תמיים, או שהיו בדרך רחוקה ולא יכלו להגיע לבית המקדש. אותם האנשים הם יוכלו להקריב את הקורבן בפסח שני 30 יום אחרי הפסח. והם מביאים אותו באותו קדושה, באותה טהרה, כמו שבפסח הראשון. רק שבפסח אסור לנו לאכול חמץ. בפסח שני מותר לאכול חמץ. אבל אוכלים אותם האנשים שהם לא יוכלו לקיים את מצוות הקורבן, הם מקיימים את המצווה הזו בפסח שני, ואוכלים אותו עם מצות ועם מרור, בדיוק כמו בפסח הראשון. והם יושבים, סועדים, הם מסובים כל הלילה, והם מספרים את יציאת מצרים, והם אוכלים את הקורבן, והם אוכלים את המצה, וביחד יכולים לאכול גם את הלחם. בפסח שני אין איסור על החמץ, אבל העיקר שהם אוכלים את הקורבן. וכך השם נתן לנו מתנה יקרה, נתן לנו אפשרות לקיים את המצווה, מצוות הפסח, למי שלא היה טהור או שהיה בדרך רחוקה. תסתכלו, תסתכלו ילדים היקרים שלי, תסתכלו איזה דבר מיוחד. בני ישראל, הם רצו לקבל את המצווה, השם נתן להם. הם אמרו, למה נגורו? והם קיבלו. והם קיבלו, העלו את כל העם למדרגה יותר גבוהה, קיבלו עוד מצווה. אנחנו בימינו, אין לנו משכן ואין לנו בית המקדש. אנחנו לא יכולים להקריב קורבנות, ואנחנו לא יכולים לקיים את מצוות הפסח כמו שקיימו אבותינו במדבר, כמו שקיימו אבותינו בזמן בית הראשון ובית השני, שני בתי מקדש. מה עלינו לעשות? אנחנו נצעק להשם בתפילה, למה נגורו, השם, למה אנחנו צריכים להיות גרועים מאבותינו? השם, תן לנו מצווה, השם, תן לנו, תחזיר לנו את הבית המקדש, שאנחנו נוכל עוד השנה לקיים את מצוות הפסח. איי, אנחנו נבקש מהשם חזק, למה נגורו? איי, ואולי השם ישמע את קולנו ויענה לנו ויחזיר לנו את בית המקדש. ואנחנו נוכל לקיים את המצוות, ואנחנו נתאם, ואנחנו נוכל מהקורבן הקדוש, קורבן של הפסח. הכל תלוי בנו, בתפילה שלנו, ברצון שלנו, בכוונה שלנו, כוונה שבלב, הכל תלוי בנו, ואני מקווה שכל אחד מכם יתפלל להשם ויבקש מהשם, ואולי אנחנו נזכה, כמו היהודים במדבר, אולי אנחנו נזכה במצווה הנעלה והחשובה הזאת, ובכל המצוות שאנחנו נקיים אותם בשמחה, כמו אהרון הכהן קיים את מצוות הדלקת המנורה, אנחנו נקיים את כל המצוות. ידידי היקרים, אני מסיים את השיעור שלנו היום, ואני מייחל לכולכם שתזכו לקיים את כל המצוות בשמחה ובטהרה ובכוונת הלב, כמו בפעם הראשונה, וכל החיים, ונזכה גם לקיים אותם המצוות שאנחנו עדיין היום חסרים. כל טוב ושבת שלום.